עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
נקודת השוויון 365, הכל על קידום שוויון מגדרי ומגזרי. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אתם מוזמנים להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום אנחנו מארחים אורחת מדהימה בשם תמי בן גדעון. תמי במקצועה יועצת עסקית שיווקית וארגונית, מפתחת שיטת ACM, שיטה לאבחון, לעצמה ולמיתוג של פרטים וארגונים, אבל היא פועלת רבות בתחומים שונים לקידום שוויון מגדרי, ולכן את פה היום, תמי, למרות שאת עושה דברים טובים גם בעסקים שלך, אבל עצם העובדה שאת משתמשת באיכויות שלך כדי לקדם שוויון מגדרי, זה עשה לי את זה. שלום, תמי. בואי תתקרבי רק למיקרופון שנשמע אותך.
אז אמרתי שלום לכולם, ונורית בפרט.
ברוכה הבאה.
כיף לפגוש אותך כאן. איזה מקום מקסים.
כן, אנחנו נפגשנו בויצו בפעם האחרונה.
ועוד הרבה זמן קודם.
כן, אז נכון. אז תמי, את התחלת בכלל מלימודי תקשורת בבצלאל.
כן? תקשורת חזותית,
תקשורת יש לומר. חזותית בבצלאל. כן. הקמת את קריאייטיב, משרד פרסום בחיפה, וב-2000, אחרי 14 שנים, סגרת את המשרד, ועברת ליישום והתמה שיטה שפיתחת, שנקראת ACM בארגונים, וזה גם לא הספיק לך, ולא מספיק לך, ואת המשכת בדרכים שונות להעצים נשים. אז לפני שניכנס לנושא של המגדר ולפעילויות המדהימות שאת עושה בתחום, אני רוצה לשמוע, אני רוצה שתספרי גם למאזינות ולמאזינים קצת על השיטה שפיתחת, ולמה ויתרת על משרד הפרסום כדי לעשות את מה שאת עושה היום.
בואי נגיד שזה לא עניין שוויתרתי על משרד הפרסום, אלא על תחום הפרסום.
על תחום הפרסום.
למרות שבסופו של דבר אימצתי את כל הידע והניסיון של 20 שנה בתחום, כאשר מתוכם 14 שנה בתור בעלים ומייסדת של משרד פרסום, שגם הייתי הקריאייטיב דירקטור של הסטודיו של משרד הפרסום, זאת אומרת, את כל היכולות שלי כמעצבת גרפית שרכשתי בבצלאל, כקופירייטרית שמתי גם בקטע היצירתי. אני הייתי פחות מרוצה מתחום הפרסום מכמה היבטים שקשורים דווקא לעשייה ההמשכית שלי. למשל, בנושא המיתוג, אנחנו מיתגנו מוצרים ומיתגנו חברות, בתור מפרסמים אנחנו עושים את זה, פרסומאים, אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון בכלל את בני האדם. אנחנו מדברים בצורה לקונית על המוצרים ועל החברות, ואין שום קשר להון האנושי שלהם. וזה דבר שהפריע לי.
את מתכוונת לבני אדם בחברות, או לבני אדם שהם...
לא, להון האנושי,
בחברות. צורכים את הפרסום.
לא, לצרכנים הכל בסדר, אנחנו יודעים לשתול להם בראש מה שאנחנו רוצים.
זאת אומרת, זה לא קשור להתפתחות שלהם, אלא זה פשוט שיטה לשתול בהם לראש את המידע.
כן, כי באמת מיתוג זה בעצם מה הם חושבים על המוצר.
כן.
אגב, מיתוג אישי, שאחד הדברים שאני עוסקת בו גם בתחום של נשים, לתת להם את הכלים האלה, זה מה הם חושבים עליי.
כן.
אותו דבר. אני יכולה ליצור את מה שאני רוצה שהם יחשבו עליי. זה גם אחד השיקולים שצריכים להיות בהיבט של איך נשים מתקדמות, כי גברים עושים את זה מצוין.
כן, אנחנו צריכות ללמוד לעשות את זה.
אז מה שקרה זה בעצם שאמרתי, מעניין אותי דווקא הקטע האנושי. אנשים מעניינים אותי. וכיוון שהפרסום לא נגע בצורה נכונה לטעמי באנשים, אז הגעתי למסקנה באיזשהו שלב שצריך לעשות סגירה ולפתוח משהו חדש. עכשיו, זה לא בא מכלום, כי בזמן שהייתי בעלים של משרד פרסום, פיתחתי את השיטה, את התחלת השיטה, כשמה שעניין אותי זה בעצם לדעת למה אנשים מתנהגים בצורה מסוימת ולא אחרת, למה יש הבדלים עצומים של התנהגויות אנשים בסיטואציות זהות, ואז התחלתי לחקור את הנושא ולא מצאתי מענה, ופיתחתי את השיטה שלי של אבחון התנהגויות. זה היה בתור בסיס.
אז מה זה ACM?
אז ACM מבוססת בראש ובראשונה על אבחון התנהגויות, שזאת דרך ייחודית שאני פיתחתי, שעד היום אני עובדת איתה בכל מקום ובכל פורמט.
בארגונים.
גם בארגונים וגם בקבוצות אחרות.
כן.
בכל קבוצה שאני עובדת איתה, במיוחד בקבוצות נשים, אני עושה קודם, דבר ראשון, יש אבחון התנהגויות, יש תהליך העצמה בלתי רגיל שנובע מתוך אבחון אישי. זאת אומרת, כל אחד שעושה את התוכנית שלי עובר דבר ראשון אבחון ומקבל תוכנית רק אישית שלו. כל מה שהוא יעשה, גם התרגילים הייחודיים שהוא יקבל כדי ליצור שינוי התנהגותי מעצים, הוא יעשה את זה בתרגילים שמיועדים רק לו ומתאימים רק לו. כך שזה נותן דיוק וריכוז ותמצות, ולכן אפשר בזמן יחסית קצר להגיע לתוצאות גדולות. אז זה מבחינת הבסיס של השיטה. אחר כך, כשהכל עבד נהדר וראיתי שכל מה שאני עושה בשיטה מצליח, וכל מה שאני עושה בתחום הפרסום מביא לי רק אכזבות חוזרות ונשנות מבחינתי. למרות שכמובן הייתה הצלחה מבחינה יצירתית, מבחינת המשרד, עבדתי עם לקוחות מאוד גדולים, גם זכיתי בפרסים בינלאומיים, עשיתי דברים טובים בתחום, אבל זה לא היה מענה, ואז באמת הבנתי שהיקום אומר לי דבר אחד, זה הכיוון.
את גם עובדת עם היקום.
לגמרי.
ואני חושבת שזה גאונות לעבוד עם היקום דרך אגב.
אני חושבת שאני אפתיע אותך גם במשהו, את יודעת שהייתה לי תוכנית רדיו משלי?
וואלה.
כשהייתי בעלים של משרד פרסום בחיפה, בשנות ה-90, יש לציין, זה כבר נורא מזמן.
ועל מה שידרת?
אז זהו, אז אני באתי לדני נישלי, שהוא הקים את רדיו חיפה.
אל תרחיבי הרבה, כי יש לנו המון על מה.
אוקיי, נכון. אז אני אגיד בקיצור, דני נישלי, זיכרונו לברכה לצערי, אבל בנו היום מנהל את הרדיו. מדהים. הוא בעצם הקים את כל הנושא של רדיו האזורי, המקומי ברדיו חיפה, עשה את זה. ואמרתי לו, חסרה תוכנית רוחנית יותר. חסרה מיסטיקה.
אז בעצם את שידרת עם היקום.
ואז אמרתי לו, בוא נעשה תוכנית מיסטיקה.
אני הייתי
התוכנית הראשונה למיסטיקה ברדיו האזורי. אחר כך היו עוד מלא תוכניות בכל התוכנות האחרות.
היום יש המון תוכניות למיסטיקה.
אבל זו הייתה שנה מאוד מעניינת. אני הבאתי לעצמי משימה ללמד את המאזינים. את כל רזי עולם הרוחניות והמיסטיקה הבאתי מומחים בתחומים. היה מאוד מעניין.
טוב, אנחנו צריכות לדבר, אבל לא בתוכנית.
לא בתוכנית הזאת.
לא בתוכנית. אז אנחנו נצא לשיר ראשון שאת בחרת, של נועה קירל, מיליון דולר. תגידי עליו כמה מילים.
כן. הפתעה. למה בחרתי דווקא את נועה קירל ואת מיליון דולר? נועה קירל מסמלת בשבילי את הנשיות החדשה. הצעירה, הנועזת, המתפרצת, שמאמינה שהכל אפשרי, והיא יכולה. היא כתבה את השיר מיליון דולר ושרה אותו הרבה לפני שהיא עשתה בפועל את הדבר הזה. יש לה היום חוזה של מיליונים עם חברה אמריקאית, אחת החלומות הרטובים של כל יוצר, לקבל חוזה כזה, והיא עושה את זה בפועל. היום היא מיליון דולר לגמרי.
אני חושבת שהייחודיות של נועה קירל, שהיא לא מתאימה לכל הסטריאוטיפים של בובת הברבי והזמרת המצליחה ויצא את זה בדרך שלה עם מישהי בתחושה של שלמות.
בתור ילדה.
בתור ילדה.
בתור ילדה.
מתוך רצון וידיעה שזה מה שהיא רוצה לעשות, והיא הלכה עם זה, והיא לא נתנה לשום דבר.
לגמרי. אני מאחלת לכל הנשים שמקשיבות לנו, גם לגברים כמובן, אבל לנשים בעיקר, שירגישו מיליון דולר. ככה אנחנו צריכות לחיות וככה אנחנו צריכות להסתובב.
נכון.
וכשאנחנו מרגישות ככה, זה מה שקורה.
אז נוקיר אל מיליון דולר.
וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה
ממי
איזה סטייל משוגע כמה
ממי
תסתכל ותיקט כמה וממי
וממי
איזה טעם מיוחד כמה
ממי
איזה סטייל משוגע כמה
ממי
תסתכל ותיקט כמה וממי איך אני נראה וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה
ממי
איזה סטייל משוגע כמה
ממי
תסתכל ותיקט כמה וממי איך אני נראה
כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט לא קונה ביחידים, הכל אפלך סט פלשים רק עלייך, כל תמונה שלך פרש וואלה, את אש מיליון דולר, אני קונה אני ואת ביחד, זה נראה לי שווה מיליון דולר, בא לי הכל כשאת לידי, את לא צריכה יותר לשאול איך את נראה
תמי בן גדעון איתנו. תמי, את יודעת, אני קראתי שדוח 3000, ג'נדר 3000 של בנק קרדיט סוויס קבע שהגיוון המגדרי בחדרי הישיבות ממשיך להשתפר ברחבי העולם. נשים מהוות כרבע מבעלי התפקידים בחדרי הישיבות בעולם. רבע, כן? האחוזים בהם נשים מחזיקות בתפקיד מנכ"ליות, סמנכ"ליות כספים ומנהלות עולים, ועדיין נשים מהוות אחוזים בודדים. למשל, נשים הם רק 5.5% מסמנכ"ליות הכספים. ובכל זאת, למרות שבמחקרים התגלה שיש קשר חיובי בין הגיוון המגדרי בתפקידים בכירים בתחומי תשואות הון, סביבה, חברה וממשל, שהיום קוראים לזה ESG, לביצועי המניות של החברות, ככל שהגיוון גדול יותר, ככה הקשר חזק יותר, ועדיין מעט מאוד נשים בתפקידים. וכשאנחנו מדברות על סטארט-אפ, כן? המחקר מתאר את מצב הייצוג הנשי בתחום היזמות ומציג שבמהלך 5 השנים האחרונות היחס בין נשים לגברים אשר יסדו חברות סטארט-אפ עלה מ-0.62% ל-0.73%.
איזה עצוב.
זאת אומרת, 0.73% ממקימי חברות סטארט-אפ היום הם נשים. ולמה אני שואלת אותך? כי את לקחת את השיטה שלך, שתכף תסבירי לנו גם רגע מה היא אומרת, ומקימה עכשיו חברת סטארט-אפ. כן? את נכללת באחוזון המזערי הזה. אז בואי תספרי לנו קצת רגע על מה עושה השיטה ועל המיזם. איזה חסמים את נתקלת בהם? איך את עושה את זה? Talk to me.
אז זהו, אז את נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אחד הנתונים הנוראים, עזבי את הסטארט-אפ, בואי תקחי את המוניציפלי, שעלינו גם בזכות משהו שאני עשיתי בקטע הזה, אם תרצי לשמוע, אני אספר אחר כך.
נכון, עלינו ב-0.0001.
מ-2% בבחירות לפני הקודמות, ובבחירות האחרונות עלינו ל-6% נשים,
אז תכף נדבר על זה.
שהם במוניציפלי. רק תראי כמה זה, למרות הנתונים הפנטסטיים שאת מספרת, יש לנו כל כך הרבה עבודה עוד לעשות כדי להעצים את הנשים במקומות שיש להם השפעה באמת, שהן יכולות באמת לשנות את המהות של הדברים. בקטע של הסטארט-אפ, אני חושבת שזה עוד יותר גרוע, בולט. חוסר התמיכה והעזרה, כאילו תומכים בנשים, כאילו רוצים לתת להם סיוע. אבל כשאני באתי לברר מה אני יכולה לקבל כאישה שמקימה סטארט-אפ, ויש לה את כל הנתונים, ויש לה רעיון פנטסטי והכל, לא, תבואי כשיהיה לך גיוס כבר, כשיהיה לך כסף, תבואי.
אומרת, את צריכה לגייס?
אני צריכה לגייס כסף כדי שאני אקבל תמיכה. אין תמיכה אמיתית בלסייע מהשלב ההתחלתי. האם היה לי כסף לגייס? אם הייתי אילון מאסק, הייתי יכולה ישר להקים לבד, לא הייתי צריכה אף אחד. ברור שאין לי את המשאבים שצריכים, נדרשים, כדי לפתח את התוכנה שאני אמורה לפתח, ולהגיע למעמד של פריצת דרך, את יודעת, של סטארט-אפ ישראלי פורץ דרך בעולם, ולהביא את הבשורה שלי, להוסיף את הבשורה הישראלית של נשים. אני אומרת שאנחנו צריכים לא רק להיות סטארט-אפ ניישן, אנחנו צריכים להיות סטארט-אפ ווימן ניישן. זאת אומרת, ה-women פה, women startup nation,
סליחה, women startup nation. מה עם הלכת לקרישים?
שנשים, יותר נשים ישראליות, יעיזו וילכו ויפרצו דרך ויביאו את הרעיונות המצוינים שלהם ונצליח. אז זה דבר ראשון, אין תמיכה ואין עזרה, יש דיבורים, יש סיפורים, אין בתכלס שום דבר.
הבנתי.
זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה.
נקודה אחת שאנחנו צריכות לשנות.
במיוחד אישה שלא באה מהתחום של ההייטק. הרבה גברים שבאים מהצבא, עם הרבה ניסיון. יש גם נשים ב-8200, בוא נגיד, ברור. אבל לא ברמה שיש גברים. הרבה יותר גברים יוצאים, הם יוצאי 8200 וכן הלאה. הם יכולים, יש להם את החיבורים האלה שהם יכולים להקים בקלות יותר. רק אני אומרת, הלוואי והייתי מוצאת אישה שותפה שמוכנה היום ללכת ולכבוש את העולם עם סטארט-אפ, ושתהיה שותפה שלי שהיא טכנולוגית. כי אני מחפשת שותף טכנולוגי, הייתי הכי שמחה בעולם לשותפה, אני לא מוצאת שותפות, אני לא מוצאת נשים שיכולות להיות שותפות שלי בקטע הטכנולוגי. אני אלץ לחפש גברים שגם אותם אני לא בקלות מוצאת. אז אני אומרת שיש לנו באמת הרבה עבודה. כנ"ל זה בתחום הדירקטוריות, אם כבר אני נוגעת.
תכף, אנחנו נדבר על הדירקטוריות.
כמה מעט דירקטוריות וכמה שמדברים על זה ואומרים שצריך לתת יותר מקום, יש עוד שינוי עצום לעשות. אני דירקטורית בתעודה, עם תעודה דירקטורית, 10 שנים כבר, לא היה לי שום סיכוי להיכנס להיות דירקטורית בפועל.
כן, כי הדרישות
הן... והדרישות הן, אני הייתי חייבת לנהל תקציבי ענק, עם כמויות ענק של אנשים קודם,
והאבסורד הוא שאת כיועצת ארגונית מיתוגית, את
מייעצת
למנכ"לים ולדירקטורים.
לגמרי.
והם שואלים אותך מה לעשות, ובסוף הכישורים שלך לא מספיקים כדי לשמש דירקטורית.
לגמרי, וזה דבר שחייבים לשנות אותו. אבסורד עצום. אני משמרת שגם דירקטורים גברים יהיה להם להגיד על הנושא, לא רק נשים, שאין באמת אפשרויות זהות לכולם להיכנס. אבל לנשים במיוחד, נשים המגבלה היא הרבה יותר גדולה, ויש הרבה פחות דירקטוריות עובדתית.
נכון.
אז זה לגבי הנושא של הנשים. לגבי השיטה.
לגבי הסטארט-אפ.
הסטארט-אפ והשיטה. זאת אומרת, השיטה עצמה שהתחלתי בה מבחון ההתנהגויות ומבניית תוכנית העצמה אישית, בניתי לה שלב נוסף בהמשך הזמן, שהוא השלב שבעצם איתו אני עובדת הכי חזק בנושא של ארגונים. איך לקחת את מנהלים בארגון, ואני מדברת כרגע רק על שכבת המנהלים, למרות שאנחנו יכולים להתייחס להרבה קבוצות אחרות בהמשך. אבל אם את משנה למעלה, יכול להשתנות למטה. אני מאוד מאמינה בשינוי שמתחיל מההובלה, מהמנהיגות.
אני דווקא מאמינה משינוי שמתחיל בגיל 0-3.
אז אני, כן, זה ברור, אבל אם היה לנו שינוי מ-0-3, לא היינו צריכים...
זה הדבר היחיד שיכול לשנות את החברה שלנו. כאילו, אם היינו עובדים שם, אז לא היינו צריכים לשנות את הראשים. היינו מייצרים ראשים נאורים.
אבל את יודעת מה היה כשאלה שהיום הם מנהלים היו 0 עד 3, בכלל לא היה על מה לדבר, היו נכון, הרבה דברים נכון, לשנות אז, ואני עושה את השינוי היום.
כן.
אז אני אומרת, אני לוקחת את הקבוצות של האנשים שנמצאים שם, שרק 3-4 מהם בתוך קבוצה של 50 או יותר,
נחשבים לטלנטים, לא ורק בהם הארגון לא משקיע. נאורים, כן, כל, לא, רק אמרתי ש...
סליחה?
אמרתי ש... שאם היינו מתחילים מ-0 עד 3, אז המנהלים היו נאורים, אבל יש היום הרבה מנהלים נאורים, אני לא, לא רוצה לזלזל
כן,
במנהלים.
אני לא משמיצה אף וחלילה. אחד, אני חושבת שיש כל כולם שמגיעים לעמדות כאלה שיש להם איזשהו ניהול, אני לא מתייחסת עכשיו לנושאים פוליטיים, כן? כולם שמגיעים לעמדות האלה, הם אנשים שיש להם כישרונות ויכולת, הם לא מודעים למי הם, ולכן אני עובדת איתם על א', המיתוג האישי שלהם כבני אדם, אחרי שהם כבר עשיתי איתם תהליך העצמה אדיר, שהם מרגישים בעלי ערך, מבינים מה הייחוד שלהם.
הם לא הרגישו מלכתחילה בעלי ערך?
חלק מהם ממש לא.
באמת?
הם עושים את העבודה שלהם, את יודעת, האפורה
הם פשוט רגילה. הם פשוט טובים בעבודה שלהם.
הם טובים בעבודה, מקצועית הם טובים,
לא
מעבר לזה,
לזה
הם לא חושבים.
כן.
והארגון לא מעריך אותם, כי הם לא בפרונט, הם לא יודעים לשים את עצמם בפרונט. רק מי שיש לו נצנצים, את יודעת, הוא בולט. אז לא כולם יש להם נצנצים, ואני כן מביאה אותם להבין כמה רבי ערך הם, מה הם מביאים ייחודי לארגון שהארגון לא, אין לו בשירותיו. הם מביאים משהו ייחודי, שאם יכירו בהם ויכירו ביכולות שלהם, הם יכולים להביא את הארגון לזינוק אדיר.
זה מה שאת מגדירה טלנטים.
ואני גם מזהה, גם מטפחת, גם מפתחת אותם, וגם משמרת אותם בארגון.
שזה הכי חשוב.
שהיום זאת בעיה נאמבר וואן בעולם כולו, וגם בארץ וגם בעולם כולו, גניבה של טלנטים מארגון לארגון, ואנשים מחפשים, זאת אומרת, ארגונים מחפשים אנשים טובים, אנשים מוכשרים, קשה להם למצוא את המוכשרים כביכול, כשיש להם און אנושי שאפשר היה להפוך אותו לכישרונות אדירים, אם הם היו נותנים לו את התהליך שאני הולכת לעשות איתו.
אז זה עבודה אחד על אחד עם המנהלים, אבל אז, מה הסטארט-אפ
אז
בעצם?
אז זה הסטארט-אפ, שזה במקום שזו תהיה עבודה אחד על אחד, אני בונה תוכנה שבעצם עושה את המנטורינג הזה בתהליך מובנה, שזה תהליך שאני יצרתי אותו ואני עובדת איתו כבר שנים בכל מיני פורמטים, ועכשיו יש לו כבר חידושים כמובן, ולהביא את הארגון ליתרון תחרותי אדיר, באמצעות התוכנית הזאת שמתבצעת עם תוכנה אחד על אחד, כשאפשר לבצע אותו לא על חשבון שעות העבודה, אלא בבית או בכל מקום שהבן אדם מגיע עם הלפטופ שלו, זה מתבצע, זה פשוט מתאים לעולם החדש.
ופה אנחנו חוזרים לתוכנית, תוכנית הרדיו שלך על מיסטיקה, שבסוף כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד בנוי מהרכיבים של התוכנה שלו, ולאף אחד אין את אותו מצבור תוכנות במבנה אישיות שלו, והתוכנה הזאת מדברת לכל אחד בהתאם למי שהוא, הלוואי ומשרד החינוך היה מלמד ככה את הילדים שלנו.
זה אולי השלב יודעים, הבא, את יודעת
אם
שאני...
אם היו יודעים לזהות את האיכויות של כל ילד ולקדם אותו ולחזק את האיכויות שלו, ולא לקחת ולהפוך את כולם לממוצעים, אז אנחנו היינו מפתחים פה דור של...
נורית, אני אגלה לך עוד סוד.
גאונים.
אם היו לוקחים, ואני כבר התחלתי את התוכנית הזאת, אני רוצה להציע למה שנקרא שרת החינוך, באמת הרעיון, באיזשהו שלב אני אציע לה את הרעיון המדהים, של לקחת את המורים קודם כל, ולהפוך אותם לאנשים שהם טלנטים, ושהם רבי ערך, נכון. ואז הם מעבירים לי, יעבירו לתלמידים את זה. ויש לי תוכנית ממש איך עושים את זה בכל הארץ, אז נכון. הלוואי ואני אגיע לזה. אבל
אני
יודע,
רוצה לעשות את זה לסייעות ולגננות, מגיל 0 עד 3, כדי שבסיס התודעה שיבנה, לא יכלול את מערכת הסטיגמות והתפיסות המעוותות שהיו קיימות פעם, שאנחנו הורים מעבירים לילדים שלנו.
את כבר נוגעת בנושא נוסף, אם נתחיל לדבר על סטריאוטיפים, לא נסיים.
זה החיים שלנו, זה מה שמייצא, זה האלימות הזאת שאנחנו רואים היום, זה מה שיכול לשנות את פני החברה. אבל זה בסדר. נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה לא.
כן, אז אני אומרת, אז הסטארט-אפ באמת נותן מענה לנושא השימור טלנטים בצורה אדירה, בצורה גלובלית, בחברות ענק. זה הולך להיות משהו ענק.
מעולה. אני מאחלת לך ממש בהצלחה.
ועוד דבר, דיברנו על זה שאני רוצה להביא, ליצור, לחולל שינוי. אז אם אני עובדת עם ארגונים, ואני עובדת עם כמויות של אנשים בארגונים, כמויות גדולות, מכיוון שתוכנה כזאת, שירותי תוכנה כאלה יכולים להיות לאלפי חברות במקביל,
כן.
בכל העולם, אני בעצם משפיעה על מעגלי ענק של אנשים.
לגמרי.
בכל העולם, וזאת המטרה האמיתית שלי.
לשנות.
ליצור הבדל מעצים, שינוי מעצים בחיי אנשים ונשים, נחזור לנשים,
לא, נשים. ונשים ואנשים, זה היינו אח, כן, איך וורן באפט אמר, מיצינו 50% מהפוטנציאל שלנו, כי זו הייתה הבחירה של החברה, אבל תראו לאן הגענו עם 50%, תארו לעצמכם לאן נגיע כשנמצא 100% מהפוטנציאל שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו בחיזוק הנשים, אבל זה לא אומר שהם גברים שלא ממצאים את הפוטנציאל שלהם בגלל חינוך לסטיגמות מסוימות ותפיסות עולם.
מגיע גם להם, ומגיע לנו שכולנו ביחד נעשה את זה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה שנעבור לעוד נושא שאת עשית ועבדת עליו. את פעלת כדי לקדם את קרן גרין, שנבחרה ב-2018 לתפקיד ראשה.
כן, זה לא צריך להגיד אפילו לקדם. אני הייתי יועצת המיתוג שלה בקמפיין.
אוקיי.
והאמת שכשהכרתי את קרן, היא הייתה עוד בהתלבטות אם לרוץ על הנושא הזה.
אני קראתי על קרן, היא אישה ראויה, היא עשתה תפקידים מדהימים.
אישה מדהימה, עם רקע מדהים, עורכת דין מצליחה מאוד, עבדה גם בכנסת, עבדה בפרקליטות הראשית, הרבה רקע, תותחית של ממש. אני פגשתי אותה, מישהו החליט שאנחנו חייבות להיפגש, פגשנו בבית קפה מקומי בקדימה, ושמעתי אותה, והבנתי שיש פה מה שנקרא אלופה תותחית בולדוזרית. שאין, האישה הזאת יכולה להשיג את זה. וכשהבנתי את זה, מיד אמרתי לה, קרן, אל תחשבי פעמיים, יש לך אותי? הנה, יש לך כבר יועצת מיתוג, בואי נתחיל. ובאמת, אחר כך היא בנתה כמובן את הצוות והכל, והתחלנו מפלייר קטן, שהחלטנו שאנחנו פשוט כותבות אותה בצורה הממצה והמשווקת הטובה ביותר, שזאת המומחיות שלי, הרי בנושאים של שיווק ומחירה, ושמנו את זה בתיבות הדואר של כל תושבי קדימה צורן. פעם ראשונה שבעצם הם נחשפו למי באמת, למרות שהיא הייתה במועצה קודם, כן. שתי קדנציות, פתאום את כל הרקע, את כל התפיסה שלה, את כל החשיבה שלה, ומשם התחיל הקמפיין. לזכותה של קרן, שזה היה תענוג לעבוד איתה, זה כמעט שנה עבודה של קמפיין קשה, מול 4 גברים בהתחלה, אחר כך זה היה 3 כוחנים, שלא בחלו באמצעים, וקרן שמרה על קמפיין חיובי.
הייתה פה גלית שאול, ראש מועצת.
גלית שאול, חברתי הטובה, מדהימה,
והיא באמת סיפרה על קושי מאוד גדול בקמפיין מול ראש מועצה מכהן,
אני לא בדיוק, אני מכירה את הקמפיין של גלית בצורה חלקית.
לא, אני רוצה לשאול כאילו על הקמפיין, בסדר, על הקמפיין של קרן, אתם נתקלתם בהתנגדות כזאת, אתם...
רציתי להגיד לך,
ברמה
אישית. זה היה קשה מאוד, ההחלטה הייתה לאורך כל הדרך של כל קבוצת החבורה מסביב קרן, חבורת הקמפיין הראשית. ההחלטה הייתה ללכת לקמפיין חיובי, לכל אורך הדרך. אני אפילו זוכרת איזה קטע קטן, שתכננו איזה שלט, סתם, זה ממש רגע אחד בתוך קמפיין ענק וארוך, שתכננו איזשהו שלט, חוצות, לשים ביישוב, והשלט היה אמור להגיד משהו רע, את יודעת, על התחרות. ואני אמרתי, קרן, לא, אנחנו הולכים על מאוחדים. מסר מאוחדים, כאילו היחד, לא מדברים על אף אחד אחר, רק מדברים עלינו. כן. שאנחנו יוצרים את האיחוד הזה, וזה... זה רק סימן קטן אחד מתוך רבים, לאיך וקרן עמדה בזה, בכל הרעיונות שהיו לה, באמצעי התקשורת, ולא הוציאה מילה רעה על אחרים, דיברה בכבוד, דיברה בתרבות, ואת רואה, בסופו של דבר זה מוכיח שלא תמיד צריך ללכת שלילי, אם אתה בא חיובי, אתה יכול לנצח, ואני רואה את זה גם מה שקורה היום, אני חייבת לציין, את יודעת, אני לא מסתירה את עשייתי הפוליטית מאף אחד, ואני גאה בה מאוד, אני חושבת שהיום אנחנו רואים שיח, שהוא מסוג השיח היפה באנשים שמנהלים אותנו היום.
זהו, אני רוצה שנדבר על יש עתיד ועל הפעילות הפוליטית שלך. אני קודם כל רוצה...
לא באתי בשביל זה, אני מציינת.
לא, אבל תשמעי, מדברים על זה, כאילו זה נאמר, שאלמלא המעורבות של אנשים במסע ומתן הפוליטי להקמת הממשלה הזאת,
על זה יש לי הרבה מה להגיד.
היא לא הייתה נוצרת. ואני חושבת שזה גאונות. זה נכון. אני באה מעולם של גישור. אני מלמדת את כלי הגישור, את שפת הגישור, והשימוש בשפה הזאת עושה פלאים, הפתרונות שמעלים, הדרך שאנשים עוברים היא מדהימה, ולכן מאוד מאוד חשוב לדבר כן. על זה.
אבל אוקיי, אני רוצה להגיד משהו חשוב. בהמשך כן. למה שאת אמרת, יש דבר ראשון, ביש עתיד, יש נשות יש עתיד. יש ממש פורום ענק של נשות יש עתיד, שכולל את כל הפעילות ואת ראשי מטות, שאני אגב, ויש לציין פה ראש מטה קדימה צורן של יש עתיד, 4 מערכות בחירות ברצף.
יפה.
לא מעט, עם הישגים מאוד מאוד יפים. וגם גאה שאני אישה, יש לי ראש מטה משותף גבר, אבל בתור אישה שהיא ראש מטה, אני בהחלט גאה בייצוג הנשי,
כן, בתפיסה הנשית
שנכנסת לפה. כן. אבל אני אומרת שוב, יש את פורום הענק של נשות יש עתיד, שהוא פועל כבר שנים ארוכות, ועושה דברים נפלאים בחברה, למען החברה, לילדים מצרכים מיוחדים, ואנשים שחסר להם ואין להם. פעילות ענפה ומדהימה, שפורום הנשים גם יש לו השפעה, ויש לו קול, ויש לו אמירה.
כמה שנים קיים פורום הנשים?
הקיף את עצמו.
כמה שנים קיים פורום הנשים?
הרבה מאוד שנים. כל שנות מערכות הבחירות עוד לפני.
כן.
כשהייתה מערכת הבחירות הראשונה, כבר הוקם
ברשותה
של איליל, ממש פורום מדהים. ויאיר עצמו הקיף את עצמו ביועצות, במנכלית. מנכלית, יש לנו היום מנכלית, היה לנו מנכל קודם, מקסים, שהוא היום מנכל הכנסת, גיל, מהמם, אבל המנכלית שלנו היום, אתל הובן, והיא וחבורה שלמה של יועצות, דוברות יועצות. אלה אנשים שמקיפים את יאיר.
הוא מבין שהגיוון משפר את הפעילות של הארגון.
הוא מקשיב לנשים, והוא מאוד תומך בנשים ובקידום נשים. אני אומרת לך את זה משיחות ארבע עיניים. בארבע עיניים איתו, זה נושא מאוד חשוב לו ומשמעותי. ואני חושבת שאנחנו יכולים גם לראות איזה שיח. אני כבר מדברת עכשיו גם, אני רוצה לדבר כן על כל הקואליציה. היחד שלנו כקואליציה, את שומעת את השיח, שיח שונה. את רואה איזה שיח, איזה גישה, ואת מרגישה שיש לנשים בקואליציה השפעה, שיש להם קול ויש להם אמירה. הן לא מתחבאות.
שזה אחת הבעיות. א', להשמיע את הקול, וב', שיתייחסו לקול שלך בצורה שווה, וזה היה לקול של גבר.
תראי, זה עבודה נפלאה מרב עושה, מרב כהן, שהיא...
מרב כהן.
כן, היא שרת השוויון החברתי, היא עושה עבודה אדירה היום, עם דגש גדול כמובן גם על 60 פלוס, על הגיל המבוגר, אבל בהחלט דגש על נשים, קידום נשים. ומרב אמונה על זה, ואני חושבת שהיא האדם הכי מתאים, היא מקסימה ונהדרת, ועושה עשייה ללא הפסקה. את רואה את אורנה ברביבאי, את שומעת אותה דוברת, את פתאום מרגישה איזשהו ביטחון שהכלכלה יש לה סיכוי. באמת, אני אומרת, אני רואה את הנשים האלה, קרין אלהרר, איזה דוגמה הוא מופת לאישה שידעה לקחת את עצמה, לא משנה עם כל הקשיים שכולם מכירים ויודעים, ולהביא את עצמה למקום כזה, עם השפעה כל כך ענקית היום, בדברים שהיום משנים את העולם.
ממש.
אנרגיה, זה הדבר היום בעולם. אז
תקלי, סתם הנגישות, העניין של הנגישות עכשיו
באמת, הם דוגמה רופת, זה חברות הכנסת שגם של יש עתיד שאני מכירה אותם אישית יותר טוב, אבל גם, ומרב, מיכאלי, כל הכבוד, מורידה את הכובע, לא, נשים ראויות ונפלאות נמצאות היום במקומות שיכולות לחולל שינוי. וככה אני רוצה לראות את הרבה יותר נשים נכנסות.
אנחנו נראה, תמי, סבלנות.
נעשה הכל בשביל.
אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר של קרן פלס, שזה עוד אישה.
עוד אישה מדהימה.
אז בואי תספרי על אלה החיים של קרן פלס. למה בחרת את השיר של קרן פלס?
אז פה אני רוצה להגיד משהו. קרן, אני רוצה להכיר אותך. הגיע הזמן.
גם אני.
האמת, לא יצא לי אישית להכיר את קרן, אני מודה ומתוודה. אבל קרן פלס היא דוגמה לאישה יוצרת אמיצה. חזקה, מה שנקרא, אי אפשר עליה, אין עליה מה שנקרא. למה? אם את רואה את הדברים שהיא עשתה, שהם היו גם לפעמים לא בקונצנזוס,
נכון,
אוקיי?
אני לא אכנס לכל ההיסטוריה שלה. היום כל השירים דומים, כאילו.
השירים שלה יפהפיים, היא יוצרת מדהימה, היא בכל מקום, שומעים אותה, רואים אותה בכל מקום, ואני לא אשכח את ההופעה שלה עם רמי קליינשטיין, כשהיא טיפסה לפסנתר ורקדה עליו, זה היה משהו שאת לא שוכחת תמונות כאלה. אין, אישה במלוא עוצמתה ובמלוא חוכמתה ויצירתה. אני מעריכה אותה מאוד. והשיר הזה במיוחד הוא שיר שמדבר לכל אחד. עם אלו החיים.
עם אלו החיים. קרן פלס.
עם אלה החיים, לאן כולם רצים? אמרת שחיפשת אושר ושילמת קצת ביוקר, אף פעם לא תגדל. ילד מבולבל, אני אוהב את הזיפים שעל פניך, את החופש בעיניך. אני יודעת ללטף, לא מתכופפת. נראה לי שאתה כבר לא במתח, לא נבהל ולא בורח. נוסעים לשכוח, גאים לברוח, לפחד בכוח. כששתקת היית גיבור. אם אלה החיים נחיה, תראה אותי, אתה נהיה דומה. אני אוהבת כשמגיע ערב להרגיש ביחד עצר. בכל אותו היום שכחת להבטיח לי מה שגם לה הבטחת, והיא גדולה עליי.
זה גם שיר אינטימי, את יודעת, גם יש את הקטע של היחסים של גברים ונשים, וזה כבר מטענים אישיים שלא ניכנס אליהם.
כן, אבל עדיין היכולת גם במערכת זוגית להיות מי שאת, ולדעת מה את רוצה, ולא להיכנע, ושכל אחד נותן אחד לשני את הספייס שלו, במיוחד שאנחנו מדברים היום בחודש המאבק באלימות נגד נשים, שזה מאוד מאוד משמעותי, החופש הזה להיות מי שאת. וזה באמת, זה קודם כל למצוא את עצמך. לדעת מי את, שזה משהו שלא מלמדים אותנו אף פעם, לקבל את עצמנו ולהיות מי שאנחנו. ואחר כך לדבר את עצמנו, למרות שאנחנו שונים, וכל אחד הוא משהו אחר, כן, מתוכנות השונות.
תראי, אנשים שנפגעו, אנחנו יודעים בדיוק שהם היו תמיד במצבי חולשה מאוד חזקים, ושהגבר החליש אותם. אנחנו מכירים את המקרים הנוראים. ופה באמת, אם נשים יהיו יותר בהכרת ערך של עצמן,
הם לא יסכימו לקבל את זה.
זה לא יקרה.
כן,
זה אבל, לא יקרה, וזה לא רק לחכות שהגברים לא יעשו את זה.
לא, לא, זה להעצים את עצמנו, לדעת מה הערך שלנו, ולא לקבל מישהו שמאשים אותך או
אגב,
מחליש אותך.
אגב, בויצו אני הולכת לעשות, אני הולכת לפתוח קבוצה של נערות, דרך, במסגרת הפעילות של ויצו, קבוצה של נערות כדי לתת להן את ההכרה בערך עצמן ואת המנהיגות כבר מההתחלה, שיצאו לחיים אחרת. אני עושה את זה אגב עם קבוצות של נוער בסיכון.
שזה מאוד מאוד
בסיכון
חשוב.
במסגרות מוניציפליות.
זה משנה חיים, זה ממש משנה חיים.
לגמרי. זה מדהים, אני זוכרת שעם אחת הנערות עשיתי סדנה מדהימה באשדוד, לעיריית אשדוד של נערות בסיכון, ובאחד התרגילים שעשינו, שבעצם היא הייתה צריכה לכתוב איזה ניסוח של הצהרה מסוימת שלה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני בדיוק עבדתי עם קבוצה של מנכלים, ואני רוצה להגיד לך שהרמה של ההצהרה שלך זה בדיוק ברמה שלהם. והילדה בת 15 וחצי, את היית צריכה לראות איך
היא גדלה
איך פתאום. פניה אורו. כן. איזה יכולת את יכולה לתת לילדים האלה שהם באמת באים ממקומות כל כך קשים ובנות כאלה, לתת להם את,
כדי
את הדרך,
שבסוף,
את השרבית ללכת
כדי שבסוף,
הלאה.
כדי שבסוף, כשטיפול להם ההזדמנות להיות ראש מטה יש עתיד בקדימה צורן, הם ייקחו את ההזדמנות ויגידו, אני יכולה ואני אעשה את זה הכי טוב. כן. שאפשר.
כן, האמת שלפני שעשיתי את זה, לא עשיתי את זה קודם, זאת לא הייתי, הייתי אמנם אז כבר יועצת המיתוג של קרן, והייתה לי הרבה עשייה עם נשים, אבל ראש מטה זה משהו אחר.
זה עזה, מנהלת מערכת משהו חדש, כן.
מאוד קשה, אגב.
אז בואי תספרי על זה רגע, כאילו סיפרת על זה.
בואי נגיד, אם אני לוקחת את כל המערכות בחירות שעשיתי בתור ראש מטה יש עתיד, שהקמנו את המטה בעצם מאפס ביישוב, אז אפשר להגיד, אם אני מסכמת את זה ביחד, זה שנה שלמה מחיי. כי כל מערכת בחירות כזאת זה 3 חודשים. יום, בלי יום ולילה.
כן.
זה מטורף. אז זה טלפונים בלי סוף. עכשיו, אני לקחתי על עצמי, השותף שלי למטה, לקח את הקטע הלוגיסטי בעיקר, ואני לקחתי את האנשים, את הפעילים, את המתנדבים, את כל ההפעלה של כל הקומפלקס הזה, שזה גם המתנדבים וגם בעצם להעביר את המסר ולגרום לעוד אנשים להצטרף אלינו.
התקשורת הבין אישית.
עבודה סיזיפית ממש.
בין אדם לאדם.
ולהגיע לזה שהם גם יהיו פעילים ויעזרו לנו, ויעשו איתנו את הפעילויות שצריכים לעשות. אני רוצה להגיד שהרבה נשים, הרבה נשים עזרו לי. באמת נפלאות, חברתי הטובה איריס דויץ' שהייתה בעצם מנהלת המטה הראשונה שלנו כשהקמנו את המטה, גם אישה מדהימה שהקימה, הייתה שנים בבנקאות, והיום הקימה את העסק העצמאי שלה ועושה פלאים בתור יועצת משכנתאות ועצמאית, וגם בארץ וגם בחול. באמת עשינו עבודה בלתי רגילה, ובמערכת הבחינות תמיד היו תוצאות נהדרות. זאת אומרת, אנחנו נמדדים לפי תוצאות בסך הכל.
נכון.
אמנם כל אחד עושה את המקסימום ואת המיטב.
אנחנו בעולם התוצאות.
אבל את צריכה לראות תוצאות. אז כל מערכות הבחירות שעשינו היו תוצאות נהדרות של 50% ומעלה הצבעה ליש עתיד, או אחר כך כחול לבן. אבל במערכת האחרונה, שזאת הייתה מערכת מאוד שונה, אוקיי, וכבר היינו גם יש עתיד לבד, לא היה כחול לבן יותר. והגענו בקדימה צורן, ל-30% הצבעה ליש עתיד, שזה היה מקום תשיעי בארץ.
יפה.
ומבחינת יישוב גדול כמו שלנו, של 23,000 תושבים, זאת תוצאה מרהיבה, כי רוב המקומות שקיבלו כזה אחוז, הם היו קטנים. אז זה פחות בעייתי, אבל ביישוב כזה גדול.
למה בעייתי?
מדהים.
בעייתי
וזה
לממשלה.
כמובן קודם. שחלק ממה שגרם לשינוי, זה שהתוצאות של כולם ביחד, אני רק אחת מי, יש לנו 200 רשמתות בארץ, וכולם עושים עבודה נהדרת. ואני אומרת שאני גאה מאוד להיות שייכת לחבורה הזאת, ומבחינתי, אני הגשמתי פה חלום אישי וקולקטיבי ביחד. וכמה פעמים בחיים יש לך אפשרות להגשים חלום?
אז תלוי. יש הרבה סוגים של חלומות, כן.
אני רוצה להגשים
חלומות. הרעיון זה כל פעם להגשים חלום אחר. להתפתח ולהגשים חלומות, הנה...
אגב, אם דיברנו על הסטארט-אפ קודם, את הסטארט-אפ בעצם הקמתי, אם אני מסתכלת על זה, בשנת 2000, כשסגרתי את הפרסום והחלטתי ללכת על השיטה, למעשה הקמתי את הסטארט-אפ, לא ידעתי שאני מקימה סטארט-אפ.
לא ידעת שאתה מקימה סטארט-אפ.
איזה כיף שהגעתי לזה.
אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שעשית, שבעיניי מאוד מאוד משמעותי והלוואי, והוא היה משתכפל וקיים גם היום, שזה המדד המגדרי.
אוקיי. את הקרדיט כמובן אני אתן לחילי פרידמן, שהקימה את העמותה של פנים חדשות. עמותת פנים חדשות זה נשים ישראליות מנהיגות, פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות. העמותה באמת לקחה לה למטרה לקדם נשים להשפעה בחברה ובכל התחומים. ומה שעשינו זה בנינו דבר שנקרא המשמר המגדרי. זאת אומרת, את הנשים של הפורומים השונים של העמותה, אני הייתי מנהלת קשרי הכנסת, ובעצם ניהלתי את אותו משמר מגדרי. הייתי משבצת את הנשים בכל מיני ועדות שעסקו בחקיקה למען נשים, בכל התחומים. אם זה הטרדות מיניות, אם זה אלימות, ואם זה גם קידום נשים בפורמטים כאלה ואחרים, חינוך וכל דבר. והן היו באות לוועדות ואוספות מידע משך שנה שלמה. אספנו את המידע הזה, וריכזנו אותו, ריכזנו, תמצטנו, ריכזנו את כל הנושאים שקשורים בזה, ועקבנו אחרי חברי הכנסת בפעילות שלהם למען קידום חקיקה למען אנשים. ראיינו כמעט את כל חברי הכנסת, זאת אומרת, חוץ ממי שממש סירב, אבל זה, הרוב הסכימו, ראיינו אותם, ובסופו של דבר יצרנו את המדד הזה, את הסיכום של המדד הזה, כאשר מצאנו ש-20 חברי כנסת היו מובילים בחקיקה למען אנשים, מתוכם 10 קיבלו בטקס פנטסטי שעשינו באולם ירושלים בכנסת, קיבלו תעודות הוקרה, כן. והיו שני גברים בתוכם.
כל הכבוד, מי כן. הגברים? בוא נציין את שמם.
ניתן להם ככה,
את הקרדיט.
צ'פחה כזאת של שמחה. איציק שמולי.
כל הכבוד, איציק שמולי.
כן, לצערי, הוא כבר לא בעשייה הזאת, שבאמת התאימה לו, הוא גם היה אדם מאוד נכון במקום שהוא היה בתור שר הרווחה. היום מאיר כהן שלנו, שאני מאוד גאה בעשייה שלו. אז איציק שמולי קיבל, ודוב חנין. הם שניהם קיבלו את התעודות במסגרת 10 הראשונים. מקום ראשון הייתה עאידה, עאידה סולימן, שכמובן היא ראש הוועדה, אז את יודעת, באופן טבעי היא עוסקת בחקיקה למען אנשים. מרב מיכאלי, שהיא מגיעה לה כל הקרדיט, כי היא עזרה לי, המשרד שלה, עבדתי עם המשרד שלה לשבץ את אנשים בוועדות, וללא העזרה שלה לא הייתי מצליחה לעשות את זה. גם חברתי מאז, ואני באמת מאוד אוהבת את מירה ומאוד מעריכה אותה, ומאחלת לה חיים טובים עם התינוק החדשה. איזה כיף.
אורי.
איזה כיף שיש לה. כל כך שמחה בשבילה, באמת. ודוקטור אליזה לוי, שאז הייתה איתנו וכיום כבר לא גם לצערי, דוקטור אליזה לוי, שאני גם ליוויתי אותה בתור עוזרת אישית שלה תקופה מסוימת, שהייתי בפעילות איתה במסגרת יש עתיד, קיבלה מקום שלישי, ובאמת, פשוט, אני לא אתחיל לפרט את כולם, אבל...
שהיא גם קידמה חוקים.
היה כדאי להמשיך את היוזמה הזאת, לצערי, באיזשהו שלב זה נעצר. אני כן שוקלת, אולי בצורה לגמרי אחרת, ליצור המשכיות באיזושהי פעילות בכנסת, אבל כרגע אני עוד לא...
כן, כי זה בדיוק העניין.
עוד לא מדברת על זה.
בסופו של דבר, איך אנחנו יכולים לשנות מודעות? או תודעה כן. קיימת. אנחנו צריכים לזהות את הדברים. אנחנו צריכים
היה...
לקרוא להם בשם. אנחנו צריכים כן. לראות. זה מה שעשית, את הרעיונות האלה, אצל חברי הכנסת, זה סוג של זיהוי
לגמרי, המערכת. לגמרי, איזה שאלות קשות היו שם.
נכון.
הם צריכים לענות על שאלות.
ואני בטוחה שכל אחד מהם, מספיק שהוא נאלץ לעלות על השאלות, הוא כבר שינה נכון. את המודעות שלו ואת הראייה שלו.
והיה צריך לחפש מה עשיתי.
זה סוג של לשים משקפיים מגדריות ולהסתכל על המציאות בצורה אחרת, כי אנחנו מסתכלים על המציאות בצורה שתוכנתנו להסתכל עליה מגיל 0 עד 3 לגמרי. והלאה. וברגע שואלים אותנו שאלות, אז את יודעת, כמו הניסוי הזה של המטפלות הבריטיות, המטפלים כן. והמטפלות הבריטיות שהיו צריכים לטפל בתינוקות ותינוקים לבושים בוורוד וכחול, כשהוורוד היה בנים והכחול היה
כן.
בנות.
זה מפתיע לדעת העובדה הזאת.
כן, והם הציעו לכחולים משחקים של בנים ולוורודים, לוורודות, לוורודים משחקים של בנות. והם, כשהם הבינו שבעצם המוח שלהם באוטומט מסליל, אני בטוחה שזה השתנה באותו רגע, כן? כאילו, זה לא היה חוזר על עצמו יותר, כי זהו, אנחנו ברגע שאנחנו מזהים, אנחנו משנים מודעות. נכון?
בקטע של המלכים.
בדיוק דיברנו על זה.
זה היה הצבע שלהם.
כן, כן.
אז אני אומרת שלהבין את זה, תשמעי, קשה מאוד אפילו לנו עצמנו, ואני אומרת בכנות שגם אני.
נכון, כי אנחנו כבר מקולקלים, מקולקלות.
ילדה קטנה מתוקה עם שמלות ורודות.
נכון. זה מה ש... נכון, זה מה שכיוונו אותך. את ראית את הסרטים בטלוויזיה עם הנסיכות ועם השמלות והמלמלות, ואת ראית את הנסיכים ואת כווננת והלבישו אותך בוורוד, וזה מה שאת ראית כל השנים. כאילו, איך אמר וורן באפט? במיליון דרכים שונות העבירו להם את המסר שהעתיד שלהם מוגבל, ולי העבירו את המסר שהשמיים הם הגבול. מיליון דרכים שונות, זה קלטות וידאו, זה דודה שמרימה גבה, זה תוכנית טלוויזיה, זה מילים בשירים, בקלטות של הקטנטנים האלה.
לגמרי. ואנחנו צריכות לשנות
אותנו.
את זה. אנחנו
לא
צריכות לשנות.
והשינוי הוא הכי קשה, לכן אני אומרת, בואו בשלוש שנים הראשונות, ניתן איזשהו מסרים זהים לבנים ולבנות, וגם בדברים שאנחנו רוצים לשנות את התודעה שלהם, שזה נגד אלימות ונגישות, וכל דבר שקשור בשינוי תודעה, העולם השתנה ולא השתננו איתו. אז קצת לחנך לפי העולם החדש, ואז לתת לדור החדש שנכנס לחברה ראייה קצת אחרת, שהוא יעזור לנו לעשות שינויים גם מלמטה וגם מה שאנחנו עושות מלמעלה.
איך אפשר לשנות את המנהגים שאת מדברת על הילדים הצעירים הקטנטנים האלה, כשעד היום יש טקס של אמא של שבת ואבא של שבת, כשאמא היא בוצעת את החלה ואבא עם היין.
אז חינוך לסייעות וחינוך לגננות.
למה ששניהם לא היו היין? נכון. זאת אומרת, אני תמיד, אני לא שאני נגד משהו סממן דתי כזה או אחר, אין לי שום בעיה עם הסממן הדתי שיהיה, יש לנו מסורת, אבל תמיד המעמד הזה של היא אימא של שבת עם המטפחת הזאת והוא האבא של שבת, זה תסכל
אותי. את יודעת למה הבעיה הזאת שזה אימא של שבת ואבא של שבת? כי חינכו אותנו שאימא היא משהו חלש ואבא הוא משהו חזק. כי הכל אצלנו החינוך הוא היררכי, אבל אם אימא ואבא, אימא, עדיין אימא, אימא זה זאת שיולדת, ואבא הוא עדיין זה שלא יולד, אבל אימא הזכויות שלהם והאיכויות שלהם והעוצמות שלהם זהות, אז מה הבעיה שיש אימא של סבת ואבא של אבא של שבת? אבא של שבת יחתוך את החלה ואימא של שבת.
יפה.
אבל זה לא בעיה שיש אימא ואבא של שבת, זה רק מה שאנחנו מתייגים ומסלילים, זה הבעיה.
נכון.
וזה יכול להשתנות מגיל אפס, למה לא? למה לא אם אנחנו נחנך את המחנכות והמודלינג יהיה לילדים האלה קצת שונה? זה קורה לבד. בשלוש שנים הראשונות זה קורה לבד, לא צריך להשקיע גורה, רק שיסתכלו עלינו ויחקו אותנו, כמו שאנחנו מסתכלים על ההורים שלנו ומחקים אותם.
אני אומרת שאם כל אחת, הייתה בתחום שלה, בתחום שהיא טובה, בתחום שהיא יכולה, עושה ונותנת ויוצרת, כמו שתיארתי, למשל, שאני עושה, בויצו אני עושה את זה בהתנדבות,
כן.
נותנת מהזמן שלי ועושה את זה למען אחרים כדי ליצור הבדל. ככה, כל אחת יכולה לקחת משהו שהיא יכולה בו לתרום ליצירת ההבדל הזה.
נכון.
אנחנו, אם היינו אנשים יותר ככה מאורגנות בקטע...
תמי, אנחנו על זה, אנחנו על זה.
נעשה את זה?
אנחנו על זה, זה מה ש...
טוב, אנחנו נחשוב על איזה מזה משותף.
בשביל זה אנחנו פה, לא?
כן, נכון, הנה, אתם רואות בנות, אתם שומעות את המסר. גם הגברים שמקשיבים לנו, אנחנו צריכים את הגברים איתנו.
ברור.
רוצים לתת לנו את המקום הזה.
ברור. אז אני, יש לי עוד מלא שאלות לשאול אותך, אבל אני רוצה לשאול אותך, אפרופו, רציתי לשאול אותך גם על מעוף, על זה שאת יועצת במעוף.
כן, חלק משמעותי ממה שאני עושה. אני, מעבר לזה שאני עוסקת בפיתוח מנהלים בארגונים, וסיפרתי מספיק על הנושא של ארגונים ועל הסטארט-אפ שקשור בשינוי בארגונים, אני לקחתי על עצמי לעזור לעסקים. ודרך אגב, יש המון נשים בעלות עסקים.
אז זהו, זה יוצא שנשים בעיקר הם בעלות עסקים קטנים.
אפילו מגיעות אליי יותר נשים בעלות עסקים, שמשרד הכלכלה מפנה אליי. אני יועצת ומרצה במעוף, שזאת סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה. סוכנות של משרד הכלכלה. אמנם מופעלת על ידי זכיינים מסחריים, אבל משרד הכלכלה הוא מנהל אותה, חוקים הם שלו,
חוקים הם שלו. את חושבת שנשים, יש באות יותר נשים עם עסקים קטנים, כי נשים יותר מחפשות ללמוד ולהבין, או שיש יותר נשים עם עסקים קטנים מאשר גברים?
לא, אני חושבת שיש היום יותר נשים שמבינות שלהיות שכירות, זה אולי לא יביא להם את הפתרון, או שפותרו מכל מיני סיבות ומצאו בזה הזדמנות, כן, גם זה קרה. והן כן רוצות לנסות להקים עסק עצמאי, שזה באמת מגמה טובה, שנשים מוכנות להיות יותר עצמאיות ויותר לעשות. אני בעד, אני מעודדת אותם.
שהן מאמינות בעצמם, זה כבר.
הן לא תמיד מאמינות בעצמם מספיק, אבל לפחות הן רוצות לנסות.
אז בשביל זה את פה.
והמדינה, רוב הנשים, ואני אומרת לכל הנשים שמקשיבות לי ושומעות, ויש להם איזה חלום להקים עסק שלהן, רוב הנשים לא יודעות שיש תוכנית נפלאה של משרד הכלכלה, שמעניקה לכל אישה בעלת, וגבר גם, לנשים וגברים, אבל לכולם, אדם שיש לו עסק, שהוא רשום כעסק, זכאי לקבל 20 שעות ייעוץ מהמדינה על חשבון המדינה.
אז נשים,
שזאת
בבקשה.
שזאת מתנה, הוא משלם משהו סמלי לחלוטין, רק בתור איזושהי סמליות של רצינות, אבל ואני מייעץ לנשים האלה, אני הרבה פעמים מביאה נשים עם עסקים.
סמי, אנחנו צריכות להתחיל לסיים.
אז זה נפלא.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת.
תתקשרו אליי, אני אעזור לכם, אסייע, אספר לכם על התוכנית.
עוד שאלה אחת.
בכיף.
תקשיבי, את עושה כל כך הרבה דברים. אני רוצה לשאול אותך לגבי ניהול זמן, איך את מצליחה גם להיות אימא, גם להיות
לא
סבתא?
לא דיברנו על המשפחה.
לא דיברנו על המשפחה. תמיד המשפחה נשארת לסוף. יש לנו דקה. יש לנו דקה.
אוי, אז אני אגיד מהר. אני, ביחד עם זה, אני מוצאת איזון בין להיות אשת קריירה, שזה הכי חשוב לי בעולם, ובין להיות סבתא לשלושה נכדים מדהימים, סגב בן 6.5, זיו בת כמעט 4, והקטן שוקיטאי בן 7 חודשים, שאני מקדישה להם מהשבוע שלי, זמן לכל אחד מהם, כולל שינה אצלי בלילה, לוקחת אותם מהגן, ישנים אצלי.
ואת מחנכת אותם לשוויון מגדרי? נותנת להם מסרים זהים לנכדים ולנכדות?
אני נותנת את המסרים שאני מאמינה בהם.
את מלבישה בוורוד ובכחול?
אני לא מחנכת, אבל אני...
תמי, תזרי ממני.
לא, זיו היום הלכה לבושה ב... ששנה אצלי, היא הלכה לבושה בחולצה ירוקה.
יפה.
לגמרי ירוקה שיכולה להיות, שסגב יכל ללכת עם אותה חולצה.
וסגב? הלך עם חולצה ורודה?
הסגב לא היה אצלי, אבל סגב הכי אוהב חולצה סגולה, בהירה, קוסמטית כזאת.
יפה.
כשאני רואה אותו את זה, אני אומרת לו, סגב, כמה החולצה הזאת יפה, תלך איתה כל הזמן.
אז תמי, בחרת לסיים בשיר של עברי לידר. תמיד אהבה.
תמיד אהבה. למה? זה המסר שאני הכי רוצה גם להעניק לכולם, וגם לקבל לעצמי. אני מאחלת לעצמי שאני אמצא את האדם המתאים בשלב הזה בחיי.
אני בינתיים אתן לך אהבה, אז קחי את האהבה, תמיד אהבה. אני מודה לך שהיית איתנו, אני מודה לכם שהייתם איתנו. אני מודה לך גיל, בן פורת הטכנאי שלנו, ונסיים עם עברי לידר, תמיד אהבה. ניפגש בשבוע הבא, להתראות.
גם שיר נפלא.
בין גשם לגשם על שני גלגלים בין אדם קטן הרגלים גדולים אז תשלם בזמן שרישיון לקחת אותה סיבובים סביב לשעון תשמור על החופש שלך לא אמרת מילה וכבר בלי חלק עליון זה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאס פנים אנגליות ומאים קצת משומש ושירים מזכירים לי פנים שאולי רציתי לשכוח בטח קנית התקליט שאהבתי נורא חוויות מרגשות היום מוצאים בעיתון תכתבי שהכל סתם קשקושים האוכל מגיע לאנשים יפים מסיבות מסיבות שכולם על כולם הם בטח חשבו שהיינו ביחד זה מכעיף כשאני מסתכל אכפת לי אחרת לא הייתי שואל אם זה תמיד עבר זה תמיד מסובך ונמאס פנים אנגליות ומאים קצת משומש ושירים מזכירים לי פנים שאולי רציתי לשכוח בטח קנית התקליט שאהבתי נורא תמיד מתבלבל וזה חשוב לי אחרת לא הייתי שואל כל כך מוצא חן בעיניי שרציתי לדעת איך כדאי להתחיל לדבר את יודעת שפות אז תקשי המשולש הזה מנסה להיות אמיתי תפסיקי לקרוא תתחילי לשמוע שירים אז אולי תדעי על מה כולם מדברים אומרים שזה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאס פנים אנגליות ומאים קצת משומש ושירים מזכירים לי פנים שאולי רציתי לשכוח, בטח קנית התקליט שאהבתי נורא.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.